ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף יוד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות לקראת סוף שורות הקצרות, גם אפשר לספור 25 שורות מלמעלה. עוד מעט אנחנו נראה צורת הרגש, שזה המשך הסדרה שהתחלנו בשיעור הקודם, והדגשנו את הביטוי הוחזק כפרן. כעת התייחס לעניין של אדם שחייב לחברו שבועה. הגמרא, אמר רבי אבנם, רבי אלעם, רבי יוחנן, היה חייב לחברו שבועה ואמר נשבעתי, והעדים מעידים אותו שלא נשבע. יש הרבה דוגמאות של שבועה שאדם היה חייב לחברו. למשל, אדם נתבע סכום מסוים והוא אומר שאני לא חייב הסכום שאתה תובע ממני, ואז אנחנו אומרים אם כן תשבע על כך. והנה אדם כזה טוען נשבעתי, אבל עדים מעידים שהוא לא נשבע, הוחזק כפרן לאותה שבועה. אומר רש"י, הוחזק כפרן לאותה שבועה, לומר הוא נחשב כפרן להגיד עכשיו נשבעתי עד שישבע בפנינו. הגמרא ממשיכה, אמרו כמי דרבי אבו, אמר לו מסתבר מילתא דרבי אבן, האמירה של רבי אבן שהוא הוחזק כפרן לשבועה, שנתחייב שבועה בבית דין, אבל חייב עצמו שבועה נאמן. עביד איניש דמיקרי ואמר. אנחנו נעבור חזרה לרש"י כדי להסביר את הנקודות האלו. ורש"י אומר, כשנתחייב שבועה בבית דין, דכיוון דתבעו בית דין לקיים דברי בית דין ולא עבה, והוא לא שיתף פעולה, אינו נאמן לומר עוד קיימתי אחרי כן. אבל חייב עצמו שבועה שאמר לו אשווה לך, ותבעו בעדים ולא אבה, ואחר כך אמר נשבעתי נאמן, ואף אגב דקמי עדים דחיה, למרות שמוקדם יותר בפני עדים הוא דחה אותו. אבי דיניש דמיקלי ואמר לא אעשה מה שלא חייבוני בית דין, אלא אני בעצמי, ואין זו סרבנות וחרטה אלא דחייה בעלמא. דבר שלא חייבו אותו, אדם מסוגל לדחות את זה, וזה לא נחשב יותר מסתם דחייה. ולכן אם הוא אומר אחר כך נשבעתי שבועה כזאת, הוא יהיה נאמן. הדרוע קמי דרבי אבן, אמר לו ענה נמי בבית דין אמרי, השמיעו בפני רבי אבן החילוק של רבי אבהו, ורבי אבן אומר נכון, אני מסכים, מה שאני אמרתי שהוא הוחזק כפרן לאותה שבועה, מדובר בשבועה שהטילו עליו בית דין. איתמר נמי, אמר רבי אבן, אמר רבי אלעזר, אמר יוחנן, כאן יש אני הייתי קורא את זה לשנה שנייה, לכן אנחנו סימנו או מספרנו את זה כמספר 2. ליאל ראינו רבי אבן מצטט רבי אלעם רבי יוחנן, וכאן שוב פעם, אבל עם התוספת הזאת שמדובר בשבועה בבית דין. אז מה נאמר? היה חייב לחברו שבועה בבית דין ואמר נשבעתי, והעדים מעידים אותו שלא נשבע, הוחזק כפרן לאותה שבועה. אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, כאן אנחנו רואים סימון חדש, וגם בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מצא שטר חוב וזמנו בו ביום. זה נראה כזה טרי. אדם הלווה כסף לחברו, ושטר כזה נמצא ברחוב, והזמן הוא היום. האם מחסירים למלווה, או חיישינן לפריעה בת יומה, או שמה, למרות שהחוב נלקח היום, אולי הלווה כבר שילם את החוב באותו יום, ולכן אין להחזיר את השטר למלווה. זה נקרא אם חיישינן לפריעה בת יומה. הפסק כפול, תחת הכותר מבנה, אנחנו כתבנו שתי הלכות של רבי יוחנן הנראות סותרות, ובהמשך נראה משולשים, ויש גם אנחנו מספרנו את התשובות לסתירה הנ"ל. הגמרא, אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, המוצא שטר חוב בשוק וכתוב בו הנפק, דהיינו מה שראינו גם בדפים הקודמים, אישור בית דין שהחתימות העדים הם אמיתים, וכתוב בו זמנו בו ביום, היום, אותו יום שזה נמצא, אותו יום נכתב השטר, יחזירו לבעלים, אפשר להחזיר את זה למלווה. אם משום מה יכול להיות סיבה שלו, אז הגמרא מעלה הסיבות שהיית חושב שלו, ועונה הם אינן סיבות. אם משום כתב לבוא ולא לבא, אם השטר שנמצא הוא שטר שסתם נכתב אבל לא בפועל נלקח הלוואה, ולכן אין להחזיר אותו למלווה, זה לא שיקול, זה לא חשש. הכתוב בו אינפק, בית דין לא היו מאשרים שטר כזה, אלא אם כן ההלוואה באמת ניתן. אי משום פירעון, אולי השטר החוב כבר שולם ואין להחזיר אותו למלווה, גם זה אינו בסיס לחשוש. לפריעה בת יומה לא חיישינה, לא חוששים שאדם באותו יום שהוא לקח את ההלוואה כבר שילם את ההלוואה. ולכן רבי יוחנן אומר שאם נמצא שטר חוב והתאריך שלו זה אותו יום שהוא נמצא, וגם כתוב בו הנפק, אפשר להחזיר למלווה. אמר לי, כאן זה שאלה, ואנחנו סימנו כקושיה ארוכה את השורות הבאות, שש שבע שורות. אמר לי רבי זירא לרב אסי, מי אמר רבי יוחנן הכי? האם רבי יוחנן באמת אמר כך, שלפריעה בת יומה לא חיישינן? את הוא דאמרת בשמי דרבי יוחנן, שטר שלווה בו ופרעו, שטר שבאמצעותו ניתן הלוואה וההלוואה שולם, אינו חוזר ולווה בו. אי אפשר להשתמש באותו שטר להלוואה נוספת שכבר נמחל שיבודו. ברגע שהלווה משלם את החוב, הלקוחות שקנו ממנו קרקעות אחרי תאריך התלווה, הם, איך נקרא לזה, משוחרים. השיעבוד של המלווה שהיה למלווה עליהם נמחל, זה לא נגמר. ולכן השטר שהיה עבור הלוואה וההלוואה שולם, אי אפשר להשתמש בו, איך נקרא לזה, מחזור שטרות, להשתמש בו להלוואה נוספת, כי כוח השיעבוד שקיים במלווה בשטר נמחל. רש"י כותב שכר נמחל שיעבודו, משיעבודו, מי שפרה מלווה ראשונה או מלווה ראשונה ועל האחרונה לא נכתב, לא נכתב שטר נוסף. והביא לה ההלוואה השנייה במצב כזה מלבל פה וטורף לקוחות שלא כדין. ידוע שמלבל פה הלווה שלקח הלוואה ממלווה אבל על פה לא כתבו את זה בשטר, המלווה אינו רשאי לפנות. במידה שהלווה לא ישלם, הוא לא יכול לפנות לאלו שקנו ממנו נכסים מהלווה אחר כך. שלא, זה נקרא תורף שלא כדין. דאין מלווה פה גובה מן הלקוחות. כי בעיקרון שטר מוציא קול, מפרסם שאותו אדם שמוכר לך קרקע יש לו חובות קודמים. אבל אם זה לא כתוב בשטר, אז הציבור לא מודע לכך, ולכן זה לא יהיה מן הראוי לגבות מלקוחות בזמן שלא היה להם ידיעה שאותו מוכר חייב מקודם, כי זה בעל פה. אז אנחנו חוזרים לגמרא עם שאלה. אין מת. אמרנו פה ששטר שלווה בו אינו חוזר ולווה בו. על מה מדובר? מתי נפרע? ומתי היה אב אמינה לחזור וללוות בו? אין למה למחר וליום אחר. אחר כבר אחר כך. אם אב אמינה, אם מדובר פה בשטר שנפרע למוחרת או יותר מאוחר מהתאריך שכתוב בו, ואז רוצה לקחת הלוואה חדשה באותו שטר, אז בואו נחשוב. יש תאריך בשטר. התאריך אומר לפי התאריך הזה נלקח הלוואה. אם על זה מדובר שהחוב שולם למוחרת או עוד יותר מאוחר והוא אז רוצה לקחת הלוואה חדשה, השטר הזה פסול לחלוטין להלוואה השנייה. מה העירייה שכבר נמחל שיבודו? למה לדבר? למה לא הוכיח את הפסול בגלל נמחל שיבודו? טייפוקלה, יש בעיה אולי יותר בסיסית לגבי הלוואה השנייה עם השטר הזה. תהבילי מוקדם, זה נקרא שטר מוקדם. והותנן שטרי חוב המוקדמים פסולים. אם אנחנו רק נעמיק בהסבר למה זה פסול, שטר הוא נקבע לפי התאריך שבו, כולל האפשרות לגבות מלקוחות. אנשים שקנו אחרי לקיחת הלוואה, אם מדבר בהלוואה בשטר, כמו שאמרנו מקודם, הם איך אומרים, מסתכנים להיות אמצעי תשלום למלווה שקדם לקנייה שלהם. אבל אם וזה כדין, אבל אם התאריך שבשטר הוא לפני עצם לקיחת הלוואה, אי אפשר לפנות ללקוחות לגבות מהם מהתאריך שבשטר. הרי ההלוואה לא נלקחה עד תאריך מאוחר יותר. מה שתיארנו עכשיו זה שטר מוקדם, שטר חוב מוקדם, והוא פסול. כי כפי שאמרנו כבר, אתה מסכן לקוחות שלא כדין. החוב עוד לא נלקח, הלווה עוד לא לווה, ולפי השטר נראה שהוא כן לווה, ויבוא המלווה לגבות מאלו שקנו מן הקרקעות, מן הלווה, אחרי תאריך שבשטר. אז לכן זה לא יכול להיות כמו שתיארנו עכשיו, שהשטר שרוצה למחזר הוא עבור הלוואה שילקח יותר מאוחר. אלא לאו ביומי. הכוונה של הלווה הזה שרוצה לקחת הלוואה שנייה, מדובר בשטר שיש לו תאריך של היום, והחוב שולם היום, והוא רוצה לקחת הלוואה שנייה עם השטר הזה. עכשיו, התאריך שבשטר, בתנאי שלא כותבים, נגיד, שעות בשטר, התאריך בשטר באמת משקף את התאריך של ההלוואה השנייה. ומה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים מכאן שאדם מסוגל לפרוע חוב באותו יום שהוא לקח את ההלוואה. על מה? פרי אינשי ביומי. אז אם אנחנו חוזרים לרבי יוחנן שהבלדנו עם פס כפור פעם השנייה, רבי יוחנן אומר שטר של עבר בו הוא פרעו. מתי פרעו? באותו יום שנלקח ההלוואה אינו חוזר ולווה בו, שכבר נמחל שיבודו. הבעיה בשטר הזה הוא לא שהוא שטר מוקדם, כי הוא לא מוקדם, אבל הכוח גבייה מלקוחות הסתיים בשעה שהחוב הראשון שולם. אז מה אנחנו רואים, מה קשור לסוגיה שלנו? שאנשים מסוגלים לפרוע חוב באותו יום שהוא נלקח. אז אם כן, איך רבי יוחנן באמירה הראשונה, הפס הכפול הראשון, ששטר שנמצא בשוק ויש בו הנפק וכתוב בו זמנו בו ביום אפשר להחזיר למלווה, אולי הלווה כבר באותו יום שילם את החוב, וזה באמת מסתדר עם רבי יוחנן, עם אמירה השנייה של רבי יוחנן. אז למה לפי אמירה הראשונה של רבי יוחנן לא חוששים מפני פריעה בת חוב, בת יומה? אמר לי רב אסי עונה, מי כאמינה דלא פרעי כלל? חשבתי שאמרתי שאף פעם לא משלמים את החוב באותו יום? דלא שכיחי אינשי דפרעי ביומי כאמינה. זה מה שאני אמרתי, שזה לא שכיח שאנשים משלמים באותו יום שלקחו את החוב. אומר רש"י, דלא שכיחי אינשי דפרעי ביומי כאמינה, ילקח לא חיישינן למי דלא שכיח. אנחנו לא צריכים לחשוש מפני דבר שהוא אינו שכיח, ואי איתרמי, ואם באמת קרה, הוא צריך לומר די אין חוזר ולווה בו. אם קרה שלווה שילם באותו יום שהוא לקח את ההלוואה, על זה אנחנו אומרים שאל תשתמש בשטר להלוואה שנייה. אבל מבחינת מציאת שטר חוב שכתוב תאריך בו ביום, לא צריכים לחשוש מפני דבר שאינו שכיח. רב כהנא אמר, גם רב כהנא מובלט במשולש, הוא גם מתייחס לסתירה בין אמירותיו של רב יוחנן. אז רב כהנא אמר, זה שרב יוחנן אמר יחזיר לבעלים כשחייב מודה, שהלווה מודה שהוא לא פרע, רק אז אפשר להחזיר לבעלים, למלווה. יחי, מה אלה, מה אם על זה מדובר, מה הצורך לרבי יוחנן להשמיע דבר שלכאורה כל כך פשוט? מהו דתימה? אי מפרפרי. היה מקום לחשוב שאולי הלווה באמת שילם את החוב. והי דקאמר, זה שהלווה אומר לא פרעתיה, משום דקבאי מעד למצווה בי זימנה אחיתי, כי הוא מתכנן להשתמש בו להלוואה השנייה, ולפשיטי דסף לחייש, והוא חושש מפני ההוצאות שצריכים לשלם שכר הסופר עבור שטר חדש. כמש מלן, מה שרבי יוחנן מלמד אותנו, ואם כן, אם זה הסיפור שבאמת השטר, החוב שולם והלווה רק רוצה לחסוך עצמו את שכר הסופר, מלווה גופי לא שווק, המלווה עצמו לא היה נותן לדבר כזה לקרות. סבר המלווה יסבור שמי ברבנן ומפעם אפסדי לי, הרבנן ישמעו שזה שטר שבעצם כבר שולם, נמחל שיבודו, כמו שאמרנו מקודם, המלווה מאבד כוח לפנות ללקוחות עבור אותו הלוואה שנייה, והם יפסידו את המפסידי לי משום שטר מוקדם. כך אומר רש"י, שמי בי רבנן שמחר שיבודו, כי החוב הראשון כבר שולם, הוא מפסידי לי למטרת לקוחות, והחכמים הרבנן יגידו, אתה לא יכול לפנות ללקוחות משום ששטר החוב המוקדמים פסולים. דכיוון דהי דאוקמה אחי לתרצן, מי שתירץ כך בגמרא, הוא לא סובר עידיו וחתומיו זכין לו, אף זה מן המוקדמים, ומאחר שכן זה נחשב שטר מוקדם. הגמרא שואלת, ותשימו לב, סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה בערך 6 שורות. לאור מה שנאמר עכשיו, שמלווה גופי לא שווק, הגמרא שואלת, מהי שנה והדתנן? מצא שטרי חוב, אם יש בהן אחריות נכסים, לא יחזיר. ואוקימנה, והעמדנו את המשנה, כשחייב מודה, שהלווה עצמו מודה. זה מה שרב קנה השמיע לנו לפני כמה שורות. ומשום, אז אם הלווה מודה, אז למה לא מחזירים אצל המלווה? ומשום שמה כתב לבות בניסן, ולא לווה עד תשרי, בפועל היה הלוואה, אבל התאריך חצי שנה קודם לכן. ולכן לא מחזירים את השטר למלווה, כי זה יסכן הלקוחות. ויעתי למטרף לקוחות מניסן ויעד תשרי שלא כדין, החסרת השטר למלווה יאפשר לו לפנות לאנשים שקנו מהלווה קרקות באותה טווח זמן מניסן ועד תשרי, דהיינו לפני שהוא בפועל לקח את הלוואה. גביעת המלווה אותם קרקעות הוא שלא כדין, ולא אמרינן, אם כן מלווה גופי לא שוויק, דאמר לי, המלווה יגיד, אמור להגיד, כתוב שטרם אחינה בתשרי, דדילמה שמי רבנן ומפסידי לי, כל זה לא אומרים. כאילו, מצד המלווה, אין בעיה להחזיר לו שטר כזה שתאריכו מוקדם יותר, ולא רואים שאכפת למלווה שהרבנן ישמעו על כך שזה בעצם שטר מוקדם, והוא המלווה היה אמור להתעקש על הכנה שטר חדש מתשרי. אז מה ההבדל בין המקרה מקודם שרב כהנה הסביר דברי רב יוחנן, שטר שלווה בו ופרו בו ביום אפשר להחזיר, כי המלווה עצמו לא ייתן לקחת הלוואה שנייה על סמך שטר כזה? הגמרא עונה, אמרי הטעם, המקרה של המשנה שאמרנו שמדובר ב לא מחזירים, הטעם שהמלווה היה שותק שם משום דעית לי רווחה, יש לו הרבה מה להרוויח, מה תקטרף לקוחות מניסן ויד תשרי מנח ניחלי ולא אמר ולא מידי. מאחר שנפתח בפניו אפשרות כזאת לגבות קרקעות מאלו שקנו במשך חצי שנה, אז הוא ישתוק. הכה בניין כתב זמנו בו ביום, ומה, הלווה יוצא לקחת הווה שנייה על סמך השטר הזה, כיוון דלת לי רווחה, אני מדלג את הקטע שבסוגם עד השואה האחרונה, לא שוויק. אין לו רווח. מה הרווח שמאחר שהתאריך הוא בו ביום, אין איזושהי, נכון זה מוקדם לגבי הלוואה השנייה, אבל איזו קרקעות נוספות נפתחו בפני המלווה כאופציה לגבייה. הרי זה אותו תאריך של ההלוואה הראשונה. אנחנו עכשיו, מה שאמרנו עכשיו בהרפה, נמצא בתוך הסוגריים שדילגנו, אני קורא עוד פעם, האחר, כיוון דלת לרווחה, דסוף סוף שטרה העידנה כתיב, השטר כתוב גם לגבי הלוואה השנייה, שהלווה היה רוצה לקחת, כתוב באותו יום של ההלוואה הראשונה. מי איקה דקטריף לקוחות בשטר שנמחר שיבודו? האם יש סיכוי מצד המלווה לגבות מלקוחות שהשטר כבר איבד את הכוח, את השיעבוד שיש על הלקוחות ברגע ששולם ההלוואה הראשונה? ולכן אין למלווה במקרה כזה, במקרה שהתייחס אליו רב כהנה בפירושו לדברי רב יוחנן ליאל, לא שווק. המלווה לא ייתן ללווה לקחת הלוואה השנייה על סמך שטר כזה שתאריך שלו בו ביום. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, הטוען אחר מעשה בית דין, שהוא טוען שהוא פרה. אומר רש"י, הטוען אחר מעשה בית דין, דבר שהוא תנאי בית דין, כגון כתובה ומזון האישה והבנות. זה מקרה שאדם התחתן עם אישה, הכוונה לבנות, שהיה לה מנישואים קודמים, והוא מקבל לעצמו לפרנס אותה במשך 5 שנים. אולי אני אתקן את עצמי, אלא הכוונה למה שמובא בכתובות נון בית עמוד בית, המשנה שמה מביאה תנאי בית דין, כולל מה שכתוב שם. אני קורא מהמשנה בכתובות, בנן נוקפין דהבי ליחי מיני, בנות בנים נקבות שיוולדו ממך וממני, יהביין יתפן בביתי ומצינן מנכסי עד תלקחון לגוברין, שהם ימשיכו אחרי מות האבא, שימשיכו לגור בבית ויזונו מהנכסים עד שהם תתחתנו. ורש"י ממשיך כאן, הטוען ואמר פרעתי, שלא בעדים לא אמר כלום. אנחנו חוזרים לגמרא עוד פעם. אמר רבי יוחנן, הטוען אחר מעשה בית דין, שמשהו שילם שלא בעדים, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', לא אמר כלום. מה הייתה אמרה? כל מעשה בית דין, כל תנאי שהוא מוגדר כמעשה בית דין, כמאן דנקית שטרה בידי דמי, זה כאילו הוא מחזיק שטר בידו, אז אתה לא יכול לטעון נגד מי שמחזיק שטר שפרעתי. אמר לי רב חייא בר אבא רבי יוחנן. עכשיו רב חייא בר אבא קודם ציטט את רבי יוחנן, והוא שואל, מה שאתה אומר זה בעצם מה שעומד מאחר משנתנו, ולא משנתנו היא זו, הוציאה גט ואין אמו כתובה, גובה כתובתה, שזה משנה בכתובות פ"ח עמוד ב'. ובמילים אחרות, למה היה צורך לרבי יוחנן בכלל לומר את זה? אנחנו נלמד ביחד דברי רבינו חננאל. ואמר לי רב חייא בר רבי, לא משנתנו איזו, הוציאה גט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה, כלומר, לא גירש עד שבא בבית דין וקרא כתובתה. ואחרי כן, נתן לה, הבעל נתן לה גיטה, שתקנת חכמים היא לגבות כתובת מנה 200 בגט. והנה הוא כמו מעשה בית דין, לפי כך אין לו לטעון שפרעתי. האישה דרך הגט, שזה לא כתובה, זה גט, ובכל זאת היא גובה כתובתה, רואים שהוא לא יכול לטעון פרעתי. אז מה אומר רבי יוחנן על כך? אמר לי, רבי יוחנן אומר, אילב דדלי לך כספה, אם לא הייתי מרים את החרס, לא משכח את מארגנית התותה. כלומר, בלי האמירה שלי, לא היית מבין מתוך המשנה שהטוען אחר מעשה ביתים לא אמר כלום. כעת אנחנו רואים משולשים, התחלנו, ובשוליים, תחת הכותרת מבנה, כתבנו שזה עבורנו מעקב. עם השפיץ כיוון מעלה הוכחה, דאין טוענים אחר מעשה ביתים, ממשנה דהוציאה גט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה. אז לפי רבי יוחנן מהמשנה שציטטנו עכשיו, לומדים את הכלל, אפשר ללמוד את הכלל שהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום. ואנחנו ממשיכים בגמרא, אמר אביי, והוא מקשה קושיה חמש שורות שמסומן כקושיה ארוכה. מהי מרגניתא? אני לא רואה פה מרגלית, אני לא רואה את איזו דברי יוקרה כאן. אז מבחינת המשנה בכתובות שציטטנו, דילמה במקום שאין כותבים כתובה עסקינה דגט, היינו כתובתה. זה לא מכוח תנאי בית דין, אלא במקום שנוהגים לא לכתוב כתובה, הגט משמש ככתובה. אבל במקום שכותבים כתובה, היא נקית הכתובה אגביה, אם היא מחזיקה בכתובה אז היא תזכה לגבות הכתובה, היא לא אגביה, היא לא תצליח לגבות, הרי הוא יכול לטעון פרעתי והוא יהיה נאמן. רש"י כותב שורה שלישית, לא אגביה, אם משום דחיישינן דלמה אדרה ומפקה כתובה, אם היא לא מוציאה כתובה, אנחנו חוששים שאם כן נשלם לה הכתובה, היא מאוחר יותר תוציא את הכתובה ותגבה עוד פעם אינמי, משום דאיבאי אמר פרעתי, הוא כן יכול להגיד פרעתי. אז עד כאן קושיית אביי. הדר אמר אביי, כאן אביי עושה תפנית, חוזר בו, והאמירה הזאת זה גם מסומן אני סימנתי את זה כתשובה ארוכה, ואנחנו בכך חוזרים לעמדה של רבי יוחנן. הדר מאבי לאו מילתא אי דאמרי, מה שכותב לאו מילתא אי דאמרי זה במקום שכותבים שטר כתובה יכול לטעון פרעתי. אם כן, אם יש כוח כזה לבעל לטעון פרעתי, המנה מן האירוסין, דאף במקום שכותבים אין כותבים מן האירוסין, הדוגמה תשאל במאי גביה, איך היא יכולה לגבות כתובה? הרי היא לא באה מלכתחילה עם כתובה בידה. אנחנו נחזור לגמרא, אני קורא עוד פעם, הדר אמר אביי, לאו מילתא היא דאמרי, תהי סרקא דאיתך, במקום שאין כותבים כתובה עסקינן. אם תעלה על דעתך שהמשנה שציטטנו מדובר במקום שאין כותבים כתובה, ולכן היא גובה בגט. אבל במקום שכותבים כתובה, היא נקית הכתובה גביה, אם לא גביה, אם היא מחזיקה או חזת בכתובה, היא יכולה לגבות, ואם לא, תהיינו, רק בשטר כתובה היא תוכל לגבות, אמנה מן האירוסין. במאי גביה, בקשר לאמנה מן האירוסין, זאת אומרת אישה שהתארסה אבל מת בעלה לפני החופה, היא גובה כתובה, אבל לא כותבים כתובה. זה כמו שרשי אמר מקודם, אף פעם לא כותבים כתובה מן האירוסין. אז במאי גביה, בעדי מיתת בעל, היא אמורה לגבות בעדים שמעידים שהבעל מת, הליטון ולמה פרטי, למה שהוא היורש של האוס לא יכול לטעון שפרטיה שהיא קיבלה את הכתובה כבר, וחיתם החינמי, אם תגידו כן, זה המציאות שהאלמנה מן הרוסין היורשים יכולים לטעון אבא שילד. אם כן, מה הועילו חכמים ותקנתן? אז מה היתרון לכך שהחכמים תקנו לארוסה כתובה, אם הוא או היורשים שלו יכולים לטעון שזה כבר שולם? אלא רואים מכל הסיפור הזה שאין טוענים אחר מעשה בית דין. זה הכוח שיש לה לגבות כתובתה. אמר לי מוקשישה ברי לרפיסל הרבשי, והאלמנה מן האירוסין דהית לה כתובה מנהלן. וכעת אתם רואים שהשורות הבאות מסומנות או ממוסגרות בסוגריים. הסיבה לכך שהספק שאלה מוקשיש עכשיו, שמי אומר שהאלמנה מן האירוסין בכלל יש לה כתובה, אולי אין לה, ואז אין סיבה לאביי לחזור בו. כל מה שראינו מקודם, הדרם אביי, שיש לאמץ שיטת רבי יוחנן שאין טוענים אחר מעשה בדין מכוח גביית כתובה על ידי ארוסה, אמנה מן האירוסין, ואם אין לה כתובה, אז אין לו סיבה לאביי לחזור בו ממה שהוא חשב מוקדם יותר. וכעת אנחנו נפנה לשוליים אצל הכוכבית, סוגריים, לשם דילוג. אנחנו רק נצביע על אורך הקטע שבסוגריים, אפשר כל אחד לנווט עם הסימון אצל הגמרא, פס מקווקו עם נקודות, וזה מוביל אותנו לשבע שורות מלמעלה ביותחת עמוד א', ושם הסוגריים מסתיימים. והגמרא שם אומר, אלא אביי מגופה דמתניתין כהד הרבה. באמת אביי חזר בו, אבל לא מעניין, לא מטעם עניין אלמנה מן האירוסין, אלא סיבה אחרת. ואנחנו ממשיכים בהערה או בהסבר בסוגריים, בשוליים, שאמרנו שהסוגריים לשם דילוג. עד כאן הדחייה שמו קשישה, אין מקור לכתובה על אמנה מן האירוסין. אם כן, לא היה סיבה לאביי לחזור בו מדחייתו. אחרי הסוגריים הובא הסבר חדש למה אביי חזר בו מדחייתו. וממילא הוכחה לדין של רבי יוחנן, אין טוענין אחר מעשה בית דין. בתוך הסוגריים הובא כמה ניסיונות להביא מקור לכתובת אמנה מן האירוסין, אבל הם נדחו. עוד מעט, אגב, אנחנו נראה שוב פעם קטע של סוגריים. זאת אני קורא לזה סוגריים בתוך סוגריים, ונתייחס לזה עוד מעט. הצורת בית שאנחנו רואים עכשיו, תחת הכותרת מבנה בשוליים, כתבנו ניסיונות להביא מקור שיש כתובה לאלמנה מן האירוסין. אז בית אחד נמצא כאן, ושורה שנייה מראש י"ח עמוד א', נראה עוד אחד כזה. פס כפול שיופיע בהמשך, מדגיש את המילה דילמה, שהן דחיות. כלומר, ניסינו להביא מקור שיש לאמנה מן האירוסין כתובה, והניסיונות יידחו. אז כפי שאמרנו, מור קשישה עם המשולש עם השפיץ למטה ניסה לומר שלא היה סיבה לאביי לחזור בו מההתנגדות המקורית. וזה על בסיס שהבאי מקודם חזר בו, זה היה מכוח דוויית תשובה ידי אלמנה מן האירוסין. ומורשישה מעלה, מי אומר שלאלמנה מן האירוסין בכלל יש כתובה? אילמה, אני קורא יחד איתכם בתוך הסוגריים בגמרא, אילמה, מהד אתנן, נתעמלה או נתגרשה בין מן האירוסין, וזה הודגש אצלנו בגמרות המסומנות, ובין מן הנישואין, גובה את הכל. מה זה גובה את הכל? יש הסכום של הכתובה הבסיסית, שאנחנו קוראים לזה מנה 200, מנה אם מדובר באלמנה שהתחתנה מחדש, או בתולה 200, והכל כולל גם התוספת. אז אם אתה רוצה לראות, הנה מקור שאומר שלאלמנה מן הרוסין יש כתובה. הגמרא דוחה, דילמה איך זה כתב לה. לא שיש לה מכוח תנאי בית דין, אלא אם הרוס החליט באופן פרטני לכתוב לה כתובה, על זה מדובר. וכאן אנחנו הגענו לקטע בסוגריים זוויתיים, וכתבנו בשוליים אצל הכוכביות למטה, סוגריים אלו מראים דעד כאן עיקר הדחייה. שהגמרא אמרה דילמה איך אתה כתב לה. בתוכם הגמרא מחזקת את הדחייה, זה מדובר רק במקום שכתב לה. אחרי הקטע בסוגריים האלו, הגמרא ממשיכה לחפש מקור לכתובה לאמנה מן האירוסין, מתקנת חכמים, לא שהוא כתב לה באופן פרטני. זה אפשר לראות בשורה שנייה בי"ח עמוד א', ואלה מדתני רב חייא בר עמי, שארוסה לכאורה יש לה כתובה, דהיינו כתובה מן האירוסין, ואז גם זה יידחה. בינתיים הבאנו מקור תנאי שנתעלמנה מן האירוסין היא גובה את הכל, ואז הגמרא אומרת זה לא מראה שיש לה כתובה מן האירוסין מתכוח תקנת בית דין. איך זה כתב לה? שואלת הגמרא בתוך הסוגריים הזוויתים, וכי תימא מאי למימא? אז תשאל, אם על זה מדובר שהארוס כתב לה כתובה, ודאי היא גובה. הגמרא עונה, יש צורך ללמד את זה, להפוקי מדרבנן בן עזריה דאמר שלא כתב לה, הארוס לא כתב לה תוספת כתובה, אלא אמנת לקונסה. הצטריך עליה, וקונסה כוונה להגיע לנישואין, ולכן המקור הזה אומר לא, לא כמו שרב אלעזר אומר, אלא אם היא מתערמלה מן האירוסין היא תגבה התוספת, ולא נאמר שכתיבת התוספת זה רק אמנת לקונסה. דייקא נמי דקתני, שבזה מדובר, כי כתוב גובה את הכל, הלשון, הניסוח הזה מראה על כך. אי עמוד בשלמד כתב לה שהארוס באופן פרטני כתב לה כתובה, היינו דקתני, גובה את הכל. מה זה הכל? שהוא באופן פרטני כתב לה תוספת, אלא אי עמוד דלא כתב לה. ואנחנו ממשיכים לדף י"ח, מה היא גובה את הכל? הלשון הזה לא מדויק. מנה ומתיים הוא דעית לה, כמה יש לה מכוח תקנת בית דין? מנה 200, או 100 אם מדובר באלמנה, או 200 אם מדובר בבתולה, אבל לא יותר מכך. אז עד כאן חיזקנו את הדחייה שאמרנו דומה איך דכתב, ובטח מדובר במקור התנאי שהוא באופן פרטני כתב לה כתובה עם תוספת, אבל אין כאן ראיה שלארוסה יש לה כתובה מכוח תקנת חכמים. אלא, ממשיך המביא אלא, מדתני רבי חייא בר עמי, ממה שרבי חייא מלמד אנחנו אמורים לראות שיש לאמנה מן האירוסין כתובה. מה כתוב? אשתו ארוסה לא עונן ולא מתעמלה, אם מדובר בו בכהן שאירס אישה, כידוע כהן אסור לתעמל למתים חוץ משבעה קרובים כמו אביו, אמו וכו', וכולל אשתו, אבל אם הוא לא הגיע לשלב הנישואין איתה והיא מתה בעודה ארוסה, הוא לא נוהג דיני ענינות, שזה חלק מקרא לזה הלכות אבילות, ולא מתאמה לה, הוא לא נטמע תומת מת, מה שאין כן אם מדובר באשתו הנשואה, וכן היא לא עוננת ולא מתאמה לו. אנחנו נשאיר את זה כמו שכתוב פה בלי הסבר מורחב, כי כשמדובר בנשים, גם אם היא בת כהן, היא מלכתחילה אינה מוזהרת בתומה. אבל העניין פה היא לא חייבת, היא לא תנהוג דיני ענינות, הארוסה שמת הארוס, והיא לא חייבת לתמות לו, מתה, ואם היא מתה, הארוסה מתה, אינו יורשה, הוא לא יורש אותה, וזה בניגוד לאשתו נשואה שמתה, שהוא יורש אותה, מת הוא, וכאן העיקר בשבילנו, הארוס מת, גובה כתובתה. אז הנה, אלמנה מן האירוסין יש לה כתובה. הגמרא דוחה. דילמה דה כתב לה. שואלת מה, וכי תימה היא כתב לה מי למימה? שאם מדובר כך, אז איזה צורך יש ללמד את המקור הזה אם מדובר באיזו כתובה פרטנית שהוא כתב לה? הגמרא עונה, מתה אינו יורשה הצטריכה לה. שהמקור הזה נצרח בשביל הקטע הזה, שמתה, או הארוסתו מתה, הוא אינו יורש אותה. אלא, אם עד כאן אין הוכחה שלארוסה מכוח תנאי בית דין יש לה כתובה, אז למה אביי חזר בו ליעיל? אלא אביי מגוף דמדיתין כהדר בי, ממה שכתוב במשנה עצמה הוא חזר בו. דאי סרקא דאיתך, שגביית כתובת ה על ידי גט אינו משום דאין טוענים אחר מעשה בית דין, אלא משום דגט היינו כתובתה. אם תחשבו כך, אני קורא עוד פעם בגמרא, תאי סרקא דאיתא במקום שאין כותבים כתובה עסקינן, דגט היינו כתובתה, וזה דרך חלופי מלומר שהגט הוא משמש ככתובה, אבל אין לארוסה כתובה מכוח תנאי בית דין. אז אלא אם אתם רוצים להגיד שהסבר המשנה שהוציא הגט ואין עם הכתובה גובה כתובתה הוא מכוח תנאי בית דין, הוא אינו מכוח תנאי בית דין אלא מכוח הגט, עתו גט מנה 200 כתיב בי, לא כתוב סכומים בתוך גט. אז מאחר שכן וכתוב שהיא גובה כתובתה, זה אך ורק בגלל שהזכות, הכוח לגבות כתובתה הוא מכוח בית דין, תנאי בית דין. ומזה שכתוב גובה כתובתה אנחנו לומדים שהוא לא יכול לומר פרעתי, וזה מחזיר אותנו לדין המקורי של רבי יוחנן הטוען אחר מעשה בית דין, לא אמר כלום. יש קטע בסוגריים, ואנחנו בשוליים אצבע כוכבית כותבים, מטרת הסוגריים להראות עד כאן עיקר דברי אביי. בתוך הסוגריים מופיע ניסיונות לדחות את דבריו, אבל הגמרא דוחה אותם. נמשיך כעת בסוגיים. וכי תימה, כיוון דתקינו רבנן למגווה לה, מאחר שהחכמים תקנו לגבות דרך כתובה, ניסינו לדחות את זה מקודם באמירה שמנה מתיים לא כתובים בתוך הגט. לא, זה לא סיבה לדחות. כמן דכתיב בדמי. אני קורא את זה עוד פעם המשפט. כיוון דתקינו רבנן למגבלה, מאחר שהרבנן תקנו לגבות דרך הגט, כמן דכתיב בדמי, והגט הוא במקום כתובה. אם זה כך, ליטון ולימה פרעתי, ומזה שאינו יכול ליטון, אחי, זה ההוכחה שאין טונים אחר מעשה בדין. וכי תימה דאמרינן ליה, אי פרעת, אם כמו שאתה טוען ששילמת, היא באה לך למקרה, היה עליך לקרוע את הגט. אמר לו, זה לא טענה. אמר לן, הבעל יכול לטעון, לא שבקיתן, לא אפשרה לי לקרוע. אמרה, היא טענה בעינה לנסובי בי, אני צריך גט שלם כדי להתחתן עם גבר אחר. אבל אני פרעתי. וכי תימה אמרינן ליה, אם אתה באמת פרעת, וזה מה שהם טוענים נגדך, שלא היה לך אפשרות לקרוע, בגלל שהוא עשה להתחתן עם הגט, היא באה לך למקרה, בכל זאת היית צריך לקרוע את הגט, אם כמו שאתה אומר שפרעת, או מכתב הגבי, ולכתוב על הגט הקרוע, גיטה דנן דקרנו הוא, הגט הזה שנקרא לא משום דגית הפסולה הוא, זה לא בגלל פסול הגט, אלא כי איך איתו לא תגבי בי זמנה אחריתי, רק כדי למנוע ממנה לגבות את הכתובה פעם אחרת. אז הגמרא דוחה שזה לא סיבה לא להאמין לא שפרעתי. עתו כל דמיגווי בבי דינה מיגווי. רש"י מסביר, עתו כל דמיגווי בבי דינה מיגווי לה, וכי כל הפורע חוב בא לבית דין במקום שפרע לה, לא היו ביתים שיכתבו לו כן, לא היה ביתים שיכתבו כל הנוסח הזה גיטה דנן דקונו וכו'. ואני אומר הבעל, אני כן פרעתי, והיא לא נתנה לי את הגט לקרוע אותו, בגלל שהיא אמרה, באינה לנסוי בי. ומאחר שהיא גובה כתובתה, והוא לא יכול לטעון פרעתי, זה מחזק מה שנאמר מוקדם יותר, הטוען אחר מעשה בדין, לא אמר כלום. עד כאן שיעורנו להיום.